שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף קד במסכת חולין. נתחיל שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום עצמו יהיה 18 דקות, אבל באמצע יהיה לנו שתי דקות על החזון איש, ובסוף עוד כמה דקות של סיכום. נחלק היום את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון זה המשך של סוגיה שהפסקנו אותה אתמול ממש באמצע, וזה הקושייה הרביעית על ריש לקיש. נזכיר, מה ריש לקיש אמר? ריש לקיש אמר שאם יש לי טלית מאה ואני רוצה לטהר אותה על ידי זה שאני גוזר אותה מצד לצד, אומר ריש לקיש, לא מספיק לגזור את הרוב, אלא צריך לחתוך ממש עד הסוף, כי באור גם אם נשאר משהו קטן שמחבר, כיוון שהאור הוא חזק, זה נחשב כאילו לא חתכתי בכלל. זה מה שאמר ריש לקיש בגרסה הראשונה שלו שם. אתמול הבאנו על זה שלוש קושיות ותרצנו. עכשיו נראה את הקושייה הרביעית. הרביעית היא לא מאור, אלא מתנור, אבל הגמרא מניחה שהעיקרון לפי ריש לקיש אמור להיות אותו עיקרון. אז מה זה תנור? כמובן, זה לא הכוונה לתנורים שלנו היום, אלא מדובר בסוג של כלי חרס עגול שאין לו למעלה ואין לו למטה, אלא רק את ההיקף מסביבו. למטה הוא יושב על האדמה ומקיפים אותו בטיט, וזה גם מחבר אותו לאדמה טוב, כך החום לא בורח החוצה, ומלמעלה שמים את העצים ומדליקים, ומעל האש שמים את האוכל. זה התנור, ואם הוא נטמע, כיוון שעשוי מחרס, אי אפשר לטהר אותו במקווה, אלא אומרת התורה, צריך לשבור אותו. איך שוברים אותו? אז כמובן אני יכול לקחת פטיש ופשוט לנפץ אותו לרסיסים, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להמשיך להשתמש בו איכשהו, זה עלה לי הרבה כסף. אז מה המינימום שברים שאני צריך לעשות בשביל שאחרי זה אני אוכל איכשהו לשקם את זה וכן להשתמש? אז אפשר לחתוך אותו לגובה, כלומר מלמעלה למטה, ואפשר לחתוך אותו לרוחב, כלומר מצד לצד. כרגע בוא נדבר על הגובה. אומרת המשנה בכלים פרק ה' משנה זין, אני יכול לחתוך אותו לרצועות, כלומר מלמעלה למטה, אבל בתנאי שלא נשארת לי רצועה אחת שהיא מקיפה את רוב העיגול. כי אם היא מקיפה את רוב העיגול, זה נחשב שהתנור עדיין קיים. לכן אני לא יכול לחתוך לשניים, כי אז ברור שאחד מהצדדים יהיה קצת יותר גדול מהשני, וזה בעצם מקיף את רוב העיגול, אלא צריך לחתוך לפחות לשלוש, וגם אז לדאוג שלא יהיה אחת מהרצועות שתקיף את רוב העיגול. עכשיו שוב נדגיש, גם כשאני חותך, כנראה שהם עדיין יכולים לעמוד, ואני עדיין יכול להשתמש בזה איכשהו, כנראה זה סוג של חמר שאפשר לחתוך אותו בצורה קצת מסודרת, זה לא מתנפץ, אבל זה מספיק חתוך בשביל לחשב, כאילו התנור שהיה כאן כבר לא, ולכן זה יהיה טהור. זה באופן כללי. לי, אבל עכשיו ניכנס קצת לפרטים. המשנה שמביאה מחלוקת, כשאני מתחיל לחתוך מלמעלה למטה, עד כמה למטה אני צריך להגיע? חכמים אומרים שאני צריך לחתוך ממש עד למטה, עד לאדמה, ולא רק עד לשם, אני צריך גם להוריד את כל הטיט שמסביב, כלומר ממש להפריד בין שלוש הרצועות אלו שאני יוצר לגמרי. לעומת זאת רבי יהודה אומר, לא צריך להגזים, קודם כל את הטיט אני לא צריך להוריד בכלל, ובית, גם בחמר של התנור עצמו, אני מתחיל לחתוך מלמעלה הרצועה, וכשאני מגיע ללמטה מגובה ארבעה תפחים, אני יכול להפסיק, ואז אני עובר לעוד נקודה. נקודה וחותך שם עד למטה מארבעה תפחים ולעוד נקודה, כך שבעצם בחלק התחתון של העיגול של התנור הכל עדיין מחובר כמו שזה היה לפני, ורק החלק העליון יותר מגובה של קצת מתחת לארבעה תפחים ומעלה, אז רואים שזה חתוך לשלוש רצועות, אבל למטה כאמור זה מחובר לגמרי. ולמה דווקא גובה של ארבעה תפחים? כי כמו שנראה בהמשך, ארבעה תפחים זה הגובה המינימלי של תנור נורמלי, וכך יוצא שמה שמחובר עדיין לגמרי בכל ההיקף פשוט אין לו גובה של ארבעה תפחים, ומה שמעל זה הוא חתוך לשלוש רצועות, ולכן זה טהור. עד כאן המשנה שם. עכשיו איך כל זה קשור אלינו? אומרת הגמרא, הרי לפי ריש לקיש, כמו שבאור, אם לא חתכת עד הסוף, זה נחשב כאילו לא חתכת, לכאורה צריך לומר אותו דבר גם בתנור. אז איך לפי רבי יהודה, למרות שהוא לא חותך עד הסוף, זה בכל זאת נחשב שהוא חתך? לפי ריש לקיש, זה אמור להיות כאילו לא חתך בכלל. זאת הקושייה, ועל זה, כמו לקושייה האחרונה שראינו אתמול, הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה ראשונה, קודם כל, יודע מה? בסדר. אז ריש לקיש לא מסתדר עם רבי יהודה, אבל הוא מסתדר מעולה עם רבנן. הרי רבנן שם אמרו שכן צריך לחתוך עד הסוף, אז ריש לקיש מסודר. זה תירוץ אחד. תירוץ שני אומרת הגמרא, שהאמת היא שהוא מסתדר גם עם רבי יהודה, כי אפשר לתרץ שבאמת אם הכלי כבר נטמע ואני רוצה לטהר אותו, בזה כולם יודעים שכן צריך לחתוך עד הסוף, כמו שריש לקיש אומר. מה ששם רבי יהודה אומר שלא צריך, זה לא כשהכלי כבר נטמע, אלא כשהכלי עדיין טהור ואני רוצה מראש למנוע ממנו מצב שבו הוא יכול להיטמע. ובזה חידש רבי יהודה שאם אני חותך רצועות עד למטה מארבעה תפחים, זה כבר לא נחשב כלי והוא לא יוכל להיטמע. ולזה גם ריש לקיש מודה, כי מראש כביכול ככה בניתי אותו ואין לי שום עניין אחרי זה לתפור אותו או לתקן אותו שוב, אבל כאמור, אם הוא כבר נטמע, אז צריך לחתוך עד הסוף. אז זה הקושייה הרביעית על ריש לקיש ושני התירוצים. ובזה בעצם סיימנו עם ריש לקיש, וגענו לרבע העליון של עמוד א', ועכשיו, משם ועד החצי של עמוד א', כיוון שכבר הזכרנו את התנור הזה במסכת כלים פרק ה' משנה ז', הגמרא מקשה על זה מהמשנה הראשונה באותו פרק, ושימו לב, אנחנו מסבירים את הקושייה לפי החזון איש, לא זכינו להבין את רשי, בהמשך אני גם אומר איזה אנקדוטה מרתקת מהחזון איש הזה מבחינה מוסרית והיסטורית, אבל קודם בוא נראה את הקושייה. הקושייה היא שעכשיו אמרנו שלפי חכמים, ולפי התירוץ גם בעצם לפי רבי מאיר, אם אני רוצה לטהר תנור, אני צריך לחתוך את הרצועות מלמעלה עד למטה. לא מספיק לחתוך עד מתחת לגובה 4 טפחים. זה אמרנו כאן במשנה ז'. לעומת זאת, במשנה א' כתוב במפורש שמה הגובה המינימלי של תנור? 4 טפחים. אם אני ממעט אותו מגובה של 4 טפחים, אז הוא טהור. אז שוב, למה במשנה א' מספיק למעט מתחת לגובה 4 טפחים, ואילו במשנה ז', כשאני חותך רצועות, אני צריך לחתוך עד למטה? מסבירה הגמרא, תלוי באיזה כיוון אני חותך. כשאני חותך רצועות מלמעלה למטה, אני חייב לחתוך עד למטה, כי אם אני לא אגיע עד למטה, אני עדיין יכול להשתמש בתנור הזה, כמעט כאילו שהוא היה לפני שחתכתי. נכון, הוא חתוך לרצועות, אבל אני פשוט מצמיד את הרצועות אחת לשנייה בעמידה, וזה עדיין יוצר לי מעגל, ואני משתמש בו, לכן צריך עד למטה. לעומת זאת, במשנה א', לא מדובר שאני חותך רצועות מלמעלה למטה, אלא אני חותך לרוחב, כלומר פורסה. ושם, מספיק שאני עושה שהרצועה תהיה נמוכה מ4 טפחים, זה מספיק בשביל לטהר, כי כאמור, פחות מ4 טפחים, אין לתנור שימוש. אז זה הקושייה לפי החזוניש, בצורה הזאת זה מאוד פשוט, לפי רשי זה יותר מורכב, תראו ברשי, ולסיום החלק הזה, אם כבר הזכרנו את משנה א' בפרק ה' שם, בוא נראה את הסיפה, החכמים אומרים שם, שאומנם בתנור גדול, כמו שאמרנו, מספיק לחתוך את זה עד מתחת לגובה של 4 טפחים, אבל בתנור קטן, שמיועד למשחק, לבנות, לעשות עוגיות, שם הגובה המינימלי זה טפח, ובשביל לטהר אותו אני צריך לחתוך אותו שהוא יהיה אפילו יותר נמוך מגובה טפח. זה רבנן, ולסיום מוסיפים רבנן את שתי המילים הבאות, וזה ושיעריו ברובו. מה הכוונה ושיעריו ברובו? שכל עוד נשאר רוב גובה התנור קיים, הוא עדיין תמה. עכשיו, לכאורה זה קשה. הרי הרגע אמרנו שבמה זה תלוי, אם זה תנור קטנצ'יק של ילדות, זה צריך להיות טפח, ואם זה פחות, זה כבר טהור, ואם זה תנור גדול, ברגע שהורדנו את זה למתחת ל4 טפחים, זה כבר טהור, אז למה רבנן מתכוונים כאן? מסבירה הגמרא, ואנחנו מסבירים את זה לפי הרש והראש והתוספות במסכת נידה, זה לא לפי רשי כאן, שבזה רבנן בעצם הוסיפו חומרה. כלומר, הם אמרו, בשביל לטהר את התנור, א', צריך להוריד את זה למתחת לגובה של 4 טפחים. וב' צריך שמה שנשאר גם לא יהיה רוב גובה התנור המקורי. עכשיו, כל עוד מדובר בתנור שהיה גבוה מראש, זה לא באמת משנה. כלומר, למשל, אם זה היה תנור בגובה של 9 וחתכתי את זה כך שעכשיו זה פחות מ4 טפחים, אז ממילא זה גם פחות מ4, וגם כמובן זה לא רוב, כי רוב של 9 זה יותר מ4.5, כאן יש לי פחות מ4. לעומת זאת, אם מראש זה היה תנור נמוך יותר, למשל של 7 טפחים, אז אומרים רבנן, זה לא מספיק שתוריד את זה למתחת ל4, למשל ל3.8, כי אמנם זה קטן מ4, אבל עדיין זה הרוב של התנור המקורי, של 7, אלא תוריד את זה גם מתחת לזה, כלומר 3.5 ומטה. אז זה היה מאמר מוזכר על המשנה בכלים ה' ז' לגבי התנור, הקשנו על זה מהמשנה הראשונה שם בפרק והסברנו גם את אותה משנה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ועכשיו למה שהבטחתי לכם. כמו שאמרתי, הסברנו את שתי המשניות ואת הסתירה והתירוץ ביניהם לפי החזוניש, שזה שונה מרשי, זה מובא בחזוניש ביורדיה, יש לו שם פירוש של חולין על הדף שלנו, על קכ"ד, ושם, רגע לפני שהוא נכנס לסוגיה, הוא כותב הערה קצרה. הוא כותב שאת הפירוש הזה הוא כתב ביום א', ט"ו תמוז שנת היעתר, כלומר תר"ע, שבלועזי זה יוצא יוני 1915, באמצע מלחמת העולם הראשונה, והוא מתאר שם שנת מלחמה על פני כל הארץ, אשר עשו ממלכת אשכנז אוסטריה, את ממלכת רוסיה, אנגליה, צרפת, וחרבו עיירות, ונהרסו מדינות במושב בני ישראל, ורבבות מבני ישראל גלו בלי משען ומשנה, ונערי בני יהודה נפלו חללים על שדה קרב מזה ומזה, ומייתו בתי מדרש לתורה, באין תומך ומחזיק, והמאומה רבה בקרב כל ישראל, כל זו כותב בסוגריים, אחרי זה הוא ממשיך את המקום שבו הוא נמצא, סטויפצי, אם אני מבטא את זה נכון, ושוב בסוגריים, שנשרפה כמעט כל העיר ביום ב' קפה סיוון, וכל יושביה בלחץ ובדוחק, בין בית לגור ואין מקום ללון, ומיד אחרי זה אומרת הגמרא, אמר מר וכו'. רק לחשוב על החזוניש שיושב בעיר שנשרפה כולה, מלחמת עולם מסביב ובשנות ה-20 המוקדמות שלו, והוא מצליח לשבת ולהתרכז בסוגיות קשות של מסכת כלים, אפשר ללמוד מזה על הגדולה העצומה של החזוניש עצמו, וללמוד לעצמנו מוסר אם אנחנו חושבים שקשה לנו להתרכז, למצוא את הזמן הנכון ללמוד, אם הוא יכל ללמוד ככה באמצע התופת, גם אנחנו יכולים. עד כאן מאמר מוסגר על גדולתו של החזוניש, בזה הגענו למשנה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני אנחנו חוזרים לנושא שלמדנו לפני יומיים, וזה שיש לי בהמת נבלה, והפשטתי אותה, ובסוף אני רואה שעל האור יש חתיכות בשר דבוקות, אז האור עצמו ודאי לא מתמה, כי האור הוא לא בשר. אבל מה לגבי אותם חתיכות בשר דבוקות? זה הנושא באופן כללי, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה האם החתיכות האלו תמאות או לא, בסעיף השני נראה אם הם כן תמאים, איך הם מתמים, האם במסע או גם במגע. אז נתחיל בסעיף הראשון, האם החתיכות שדבוקות אל האור מתאמות או לא? מה השאלה? כמו שראינו שלשום, השאלה היא האם הם בטלים או לא. אם הם בטלים, אז הם בעצם נחשבים כחלק מהאור, והם לא מתאמים. אם הם לא בטלים, אז הם עדיין נחשבים בשר, והם מתאמים. ולגבי זה, המשנה מחלקת בין כזית לפחות מכזית. כלומר, אם יש בחתיכה כזית שלם, אז זה לא בטל, וזה מתאמה. אם אין כזית שלם, אז אם פשוט יש לי למשל חתיכה אחת עם חצי כזית, זה ודאי לא מתאמה, כי אין בזה שיעור. אבל אם יש לי שני חצי זיתים על האור, רבי ישמעאל אומר שהם עדיין לא בטלים ומתאמים, כמו בכזית שלם, רבי עקיבא אומר שהם בטלים והם לא מתאמים. עכשיו בסוגריים, הוסיף רבי עקיבא, זה לגבי כשהחתיכות הם על האור. אבל אם לקחתי שני חצי זיתים ושמתי על קיסם, כמו שעושים עם הדגים בבכנסת בקידוש, אז גם רבי עקיבא מודה שהם מצטרפים ומתאמים. שוב שנזכור, אם יש כזית שלם, אז זה לא בטל וזה מתאמה. אם זה שני חצי זיתים, אז לרבי ישמעאל זה עדיין לא בטל וזה מתאמה. לרבי עקיבא זה בטל וזה לא מתאמה. כאמור, אלא אם כן זה שני חצי זיתים על קיסם. זו המשנה, ועכשיו בגמרא בא רבי יוחנן ומקביל את מה שאמרנו, אבל לא ברור האם הוא אמר את זה רק על הסיפה או גם על הרישה. אז בואו נראה קודם מה הוא אמר על הסיפה, כי זה מוסכם על כולם, אחרי זה נראה האם זה גם על הרישה. אז לגבי הסיפה, אומר רבי יוחנן, מה שרבי ישמעאל אמר, ששני חצי זיתים לא בטלים, זה דווקא כשמה שגרם לחתיכה הזאת להיות על האור, זה נשיכה של חיה, כמו שראינו שלשום, כלומר החיה נשכה את הבהמה כשהייתה חיה, זה הפריד חלק מהבשר משאר הבשר ונהיה דבוק על האור. במקרה כזה אומר רבי ישמעאל שזה לא בטל. אבל אם זה לא חייסת, אלא אני עשיתי את זה כשהפשטתי את האור עם הסכין, אז מודה רבי ישמעאל שזה כן בטל, כי אני לא מתכוון לאסוף עכשיו את כל החתיכות הקטנות, אני משאיר את זה על האור, וממילא זה כמו חלק מהאור, וזה לא מתאמה. זה לגבי הסיפה, אמרנו את זה גם שלשום, שלשום ראינו שיש איזה נואנס, האם זה האדם מבטל או שזה מתפתל מעצמו, בכל אופן מה שהברור שם זה שאם האדם עשה את זה, זה בטל. מה שלא ברור זה אם רבי יוחנן אמר את זה גם על הרישה, בכזית שלם. רבי עמי אומר, מה פתאום? ברור שברישה, כשמדובר בכזית שלם, גם אם האדם עשה את זה, זה לא בטל. והוא היה מאוד נחרץ בעניין הזה, הוא אמר אפילו יבוא יהושע בן נון ויאמר לי אחרת, אני לא אקשיב לו. ברור שכזית לא מטמא. זה רבי ימי וגם רב נחמן, אבל יש גם שיטה אחרת, וזה אולה ורבין וגם הנחותי, הם אמרו שרבי יוחנן אמר את זה גם על הרישה. כלומר שגם בכזית, אם האדם עשה את זה עם הסכין, זה כן בטל. איך זה יכול להיות? שואלת הגמרא, זה קשיא, הרי כזית ומעלה זה כמות משמעותית, לא יכול להיות שזה בטל. ועל זה עונה הגמרא, באמת לא יכול להיות. ולכן, אם מדובר בגוש אחד של כזית, ברור שזה לא בטל, כמו השיטה הקודמת. מה שכאן מדובר זה שזה אמנם כזית, אבל זה מרודד. כלומר, זה שכבה דקה ארוכה של בשר, שאם נקבץ אותה, אז יהיה כזית. על זה אמר רבי יוחנן לפי הגרסה הזאת, שאם האדם עשה את זה, אז באמת זה בטל. כי אדם לא יתרח לגרד שכבה דקה כזאת של בשר, אבל כזית רגיל הוא באמת לא בטל. עד כאן הסעיף הראשון. שוב לסיכום, אם זה כזית שלם, זה לא בטל, בין אם זה על ידי חיה, בין אם זה על ידי אדם, אלא אם כן זה כזית מרודד, שאז לאחת מהגרסאות זה כן בטל. על ידי אדם, אם זה שני חצי זיתים, אז אם האדם עשה את זה, זה בטל. אם חיה עשה את זה, לרבי ישמעאל זה לא בטל. לרבי עקיבא זה בטל, אלא אם כן זה שני חצי זיתים על קיסם. עד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני לא נעסוק בשאלה האם שני חצי זיתים מתאמים, בזה עסקנו בסעיף הקודם, אלא במקרים שבהם הם כן מתאמים, כלומר לרבי ישמעאל בשני חצי זיתים על אור, לרבי עקיבא בשני חצי זיתים על קיסם, השאלה היא איך הם מתאמים, האם בתומת מסע, האם בתומת מגע, ותדיון לגבי זה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נניח שבתומת מסע ודאי שהם כן מתאמים, ונעסוק האם גם בתומת מגע או לא, בשלב השני נראה שגם תומת מסע זה לא כזה ברור. נתחיל בשלב הראשון. אז בשלב הראשון כאמור, בתומת מסע ברור שהם מתאמים. כלומר, אם הרמתי את החתיכת אור עם שני החצי זיתים, או את הקיסם לפי רבי עקיבא עם שני החצי זיתים, אפילו ששני החצים לא נוגעים אחד בשני, בכל זאת, כיוון שהרמתי את שניהם ביחד, אני תמה תומת מסע. זה ברור בשלב הזה. השאלה היא, האם גם תומת מגע? למה לא? כי הרי שני החצים לא נוגעים אחד בשני, והרי בשביל שאני תמה תומת מגע, אני צריך לגעת בכזית. אז אם אני אגע קודם בחצי אחד ואחרי זה בחצי אחר, זה ברור שלא מתאמה. אבל מה אם אני אגע בשניהם בבת אחת? למשל, יד אחת על זה ויד אחת על זה, או אצבע על זה ואצבע על זה, האם זה מצטרף או לא? השאלה הזאת נקראת בגמרא, האם נוגע וחוזר ונוגע? אם אומרים שיש נוגע וחוזר ונוגע, הכוונה היא שזה מצטרף, וזה נחשב שנגעתי בכזית שלם, ואני תמה. אם אין נוגע וחוזר ונוגע, זה נחשב שזה לא מצטרף, ואני לא תמה. עכשיו, השאלה הזאת רלוונטית לא רק לגבי תומת מגע, אלא גם לגבי תומת אוהל. הגמרא מביאה שזה מחלוקת בועלות ג' שלפי רבי דוסה זה לא מצטרף, לפי חכמים זה מצטרף, אנחנו רוצים לראות מה הדעות אצלנו, כלומר רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אז לגבי רבי עקיבא במקרה של הקיסם, הגמרא מניחה שהוא התכוון שהשני החצאים על הקיסם מטמאים גם במסע וגם במגע. כלומר לדעת רבי עקיבא, כמו חכמים בועלות, יש נוגע וחוזר ונוגע, זה מצטרף, זה רבי עקיבא. מה לגבי רבי ישמעאל, אם השני החצאים על האור? אומר רבי ישמעאל מפורש, במסע הם מטמאים, כמו שאמרנו שזה ברור, אבל במגע הם לא מטמאים. למה לא מטמאים? הגמרא מביאה שתי אפשרויות, רבי יוחנן ובר פתא. רבי יוחנן אומר כי בזה רבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא, כלומר לרבי עקיבא במקרה שבו הוא אומר שהם מטמאים, במקרה של הקיסם, אז יש נוגע וחוזר ונוגע וזה מטמא גם במגע. רבי ישמעאל בזה מקל כמו רבי דוסא באוהלות ואומר לא, אין נוגע וחוזר ונוגע, ולכן גם בקיסם וגם בחתיכות על האור הם מטמאים במסע, אבל לא במגע, זה לא מצטרף למגע, זה רבי יוחנן. בר פתא לעומת זאת אומר לו, רבי ישמעאל לא חולק עקרונית על רבי עקיבא, גם הוא מסכים לרבי עקיבא שיש נוגע וחוזר ונוגע, ואם באמת אני אגע בשתי החתיכות בשר בין על הקיסם, בין על האור לרבי ישמעאל, אני טמא. מה שרבי ישמעאל אמר שלא, זה אם אני נוגע לא בבשר עצמו, אלא באור שמאחורי הבשר. האור מטמא כי הוא נחשב שומר, אבל בשביל שהוא יחשב שומר, סובר רבי ישמעאל, כמו אחת הדעות שראינו בקוף י' ח', שצריך שהחתיכה שהוא שומר עליה תהיה כזית. אם היא פחות מכזית, זה לא נחשב שומר, ולכן הוא טהור. אבל שוב, אם הוא יגע בבשר, בין רבי עקיבא, בין רבי ישמעאל, הוא יהיה טמא לפי בר פתא. זו המחלוקת, ועכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', הגמרא מקשה על בר פתא, כי מביאה ברייתא, ששם טוען רבי עקיבא לרבי ישמעאל, איך אתה יכול לומר שיש משהו שמטמא במסע ולא במגע? הרי יש לנו כלל שרק מה שמטמא במגע יכול לטמא במסע. זו הטענה של רבי עקיבא, עוד מעט נראה מה רבי ישמעאל עצמו חושב על זה. בכל אופן, אם נתמקד בטענה עצמה, לכאורה היא מסתדרת רק לרבי יוחנן ולא לבר פתא. כי הרי לרבי יוחנן, באמת לפי רבי ישמעאל, אם הוא נוגע בבשר, זה לא מטמא. ממילא הטענה של רבי עקיבא כלפיו נכונה. איך אתה אומר שזה לא מטמא במגע, אבל כן במסע? אבל לפי בר פתא, הרי גם לרבי ישמעאל זה מטמא במגע. רק אם הוא נוגע מהאור מאחור, זה לא מטמא. אז מה הטענה של רבי עקיבא? איך אתה אומר שזה לא מטמא במגע וכן במסע? הרי זה כן מטמא במגע. זאת הקושיה על בר פתא, והונה גמרא, הטענה של רבי עקיבא מובנת גם לבר פתא. כי אמנם אם הוא נוגע בבשר זה מטמא, אבל אם הוא נוגע באור זה לא מטמא. והכלל הזה שיש תומת מסע רק אם יש תומת מגע הוא נכון רק שיש תומת מגע גם מקדימה וגם מאחורה מהאור. תראו רשי שהוא מביא לזה סברה מהפסוקים, לכן הטענה של רבי עקיבא נכונה גם לפי בר פתא. אז את הקושייה על בר פתא דחינו. עכשיו לסיום השלב הזה, בשליש התחתון של עמוד ב', בואו נתמקד ברבי ישמעאל עצמו. מה באמת סובר רבי ישמעאל? הרי רבי עקיבא שאל אותו שאלה נכונה. לכאורה יש לנו כלל שאי אפשר תומת מסע אם אין תומת מגע. אז איך רבי ישמעאל בכל זאת מטמא במגע ולא במסע? אז זה לכאורה תלוי, למרות שהגמרא לא אומרת את זה ממש במפורש, בבר פתא וברבי יוחנן. לפי רבי יוחנן, שבאמת בשני חצאים, רבי ישמעאל בכלל לא מטמא במגע ובכל זאת הוא כן מטמא במסע, לכאורה פשוט צריכים לומר שהוא חולק על הכלל הזה. כלומר, לדעתו יכולה להיות תומת מסע, אפילו שאין תומת מגע. זה לפי רבי יוחנן. אבל לפי בר פתא, אומר רב אביה, יש מקום להתלבט. מצד אחד אפשר גם כאן לומר שאולי הוא באמת חולק על הכלל הזה. מצד שני אפשר לומר, אולי באמת הוא מסכים שהכלל הזה נכון, רק שהוא אומר שלזה מספיק נגיעה מקדימה. כי הרי לפי בר פתא, גם לרבי ישמעאל אם הוא נוגע מקדימה, זה כן מטמא, רק מאחור זה לא מטמא, ולפי רבי ישמעאל זה מספיק בשביל הכלל. כלומר, הנה, יש תומת מגע מקדימה, זה מאפשר גם תומת מסע, אני לא חייב שיהיה גם תומת מגע מאחורה מהאור. אז זה ההתלבטות של רב אביה, האם לפי רבי ישמעאל יש את הכלל הזה או לא? הנפקמינה למשל, אם יש לנו עצם של נבלה שבתוכה יש כזית מח עצם, הבחוץ לא מטמא במגע, כי מדובר בעצם סתומה לגמרי, ואומר רשי שכשזה סתום לגמרי ואי אפשר להגיע לבפנים, זה לא נחשב שומר, אז תומת מגע אין. האם בכל זאת יהיה תומת מסע? זה תלוי האם רבי ישמעאל חולק על הכלל הזה של התלות או לא. אם הוא חולק, אז אפשר שיהיה תומת מסע גם בלי תומת מגע. אם הוא לא חולק, אז כיוון שאין תומת מגע, גם לא יהיה תומת מסע. אז זו ההתלבטות של רב אביה, הוא שאל את זה את רבונה, ורבונה רצה להתחמק ולא לענות, אז הוא הצביע למעלה ואמר, "תראה ציפור", ורב אביה הסתובב לראות את הציפור, ובינתיים רבונה ברח. ושאל אותו הבן שלו, "למה התחמקת?" הוא תלמיד חכם, זו שאלה טובה. הוא אמר לו, אני עייף מהדרשה, עוד לא אכלתי, עוד לא שתיתי, אחרי זה נחשוב על זה, ובזה סיימנו את השלב הראשון. בשלב הזה אנחנו שתומת מסע ודאי שיש, לרבי עקיבא גם יש תומת מגע, כי יש נוגע וחוזר ונוגע, וזה נחשב נגיעה, זה גם מסתדר לו עם הכלל שאם אין תומת נגיעה, אין תומת מסע, אז הנה יש את שניהם. לרבי ישמעאל, לעומת זאת, יש רק מסע ואין מגע, ויש שתי עדות. למה? לרבי יוחנן זה כי לדעתו אין נוגע וחוזר ונוגע, ומסתבר שהוא חולק על הכלל הזה שאין מסע בלי מגע. לבר פתא, לעומת זאת, אם הוא יגע מקדימה, זה כן יתמה, כי יש נוגע וחוזר ונוגע, ורק מאחורה לו, כי זה לא נחשב שומר, ורב אבי יתלבט, האם הוא חולק על הכלל הזה של אין מסע בלי מגע או שלא, נפקמין על העצם עם מאה חצם סתום בפנים, עד כאן השלב הראשון. בשלב השני, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', נראה שגם הנחת היסוד, שבמסע ברור ששני חצי הזיתים כן מתמים, גם זה לא כזה פשוט, כי הנה בא אולה ואומר, שני חצי הזיתים לא מתמים. למה? כי התורה אומרת, והנושא את נבלתם, אבל את המילה והנושא היא כתבה בלי וו אחרי הנון, כלומר כאילו כתוב והניסה, ומכאן דורש אולה שגם בתומת מסע יש תנאי, וזה שזה יהיה ניסה בבת אחת, ואילו כאן זה לא נקרא בבת אחת, כי זה שני חצי זיתים, זה אולה. עכשיו איך הוא מסתדר עם המשנה שלנו? הרי במשנה בין רבי ישמעאל, בין רבי עקיבא, ברור שבשני חצי זיתים, על האור, על הקיסם לרבי עקיבא, יש תומת מסע, עונה רב פאפה, כאן לא מדובר בשני חציים נפרדים לגמרי, אלא יש ביניהם איזשהו קו מאוד מאוד שטוח של בשר שמחבר ביניהם. לגבי תומת מגע, אומר הרמב"ן, זה לא עוזר, זה עדיין נחשב כמו שני חצאים, ולכן כל הסוגיה שראינו מקודם עדיין רלוונטית, האם יש נוגע וחוזר ונוגע, אבל לגבי תומת מסע, זה נחשב מחובר, לכן גם לפי אולה, זה כן מתמת תומת מסע, אבל אם זה יהיה שני חצאים נפרדים לגמרי, אז לפי אולה, זה לא יתמת תומת מסע. זה אולה, ואומרת הגמרא, שבעצם זה מחלוקת תנאים, לרבנן לא צריך ניסה, כמו שבנו עד עכשיו, ושני חצאים גם נפרדים לגמרי, מתמאים במסע, אבל לרבי אליעזר, וכך סובר אולה, צריך ניסה, ולכן רק אם הם קצת מחוברים, אז הם יתמו תומת מסע. עד כאן השלב השני של הסעיף השני, בחלק השני של השיעור, בזה גענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו את השיעור הקודם עם עוד קושיה על ריש לקיש. ריש לקיש אמר באור שאם לא חתכנו עד הסוף זה לא נחשב חיתוך. על זה הקשנו ממשנה על תנור שאם אני עושה חתכים בתנור בשלושה מקומות מלמעלה למטה עד מתחת לארבעה טפחים זה מספיק, אפילו שלמטה זה עדיין מחובר. כלומר רואים שגם אם זה לא חתוך עד הסוף זה כן נחשב חתוך והתנור יהיה טהור. ועל זה ענינו או שריש לקיש הסבור כתנא קמא שם שכן צריך לחתוך עד הסוף, או גם לרבי מאיר שאומר שלא צריך, זה דווקא בתנור לפני שהוא נצמא בשביל למנוע ממנו מלהיט תמה, אבל אחרי שהוא נצמא, כולם יודעים שכן צריך לחתוך עד הסוף, כמו ריש לקיש. בסוגריים, אחרי שכבר הבאנו את המשנה שם, מכלים ה' ז', הקשנו להם במשנה בתחילת הפרק, ששם לכאורה כולם יודעים שמספיק להוריד מתחת לארבעה טפחים, ואילו במשנה ז' חכמים, וכאמור גם לרבי מאיר בעצם, צריך עד הסוף. וענינו, אם הוא חותך מלמעלה למטה, חייבים עד הסוף. אם הוא חותך לרוחב רצועות, מספיק להמניח מארבעה טפחים, ועל זה הוסיפו בסוף משנה א' של החכמים, צריך גם שיהיה פחות מארבעה טפחים, וגם להוריד את רובו. לכן בתנור שהוא למשל על 7 טפחים, לא מספיק לי להוריד 3 טפחים, צריך להוריד עוד, שהוא גם יוריד את רובו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לאור של נבלה שיש עליו בשר וחילקנו את זה לשני סעיפים. בסעיף הראשון ראינו האם הבשר הזה בטל או לא. המשנה אמרה שאם הוא כזית הוא לא בטל, אם זה שני חצאי זיתים לרבי ישמעאל הוא עדיין לא בטל, לרבי עקיבא הוא בטל. ועל זה אמר רבי יוחנן שמה שרבי ישמעאל אמר שזה לא בטל זה דווקא כשזה נעשה על ידי חיה, אבל אם זה נעשה על ידי סכין של האדם אז מודה רבי ישמעאל לרבי עקיבא שזה כן בטל. וראינו שתי דעות האם הוא אמר את זה גם על הרישה, כלומר גם כשיש כזית. מי שאומר שכן זה לא בכזית רגיל אלא דווקא כזית מרודד, כלומר שטוח, שאז באמת אם זה על ידי סכין, אפילו שיש כזית, זה בטל, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני, במקרים שבהם זה לא בטל, כלומר לרבי ישמעאל בשני חצי זיתים, ועל זה הוספנו גם את רבי עקיבא, אם זה שני חצי זיתים על כיסם, במה זה מטמא? אז בשלב הראשון הנחנו שבמסע ודאי שכן. השאלה היא, האם גם במגע? רבי עקיבא אומר שכן, כי לדעתו יש נוגע וחוזר ונוגע. רבי ישמעאל אומר שבמגע לא, לרבי יוחנן זה כי לדעתו אין נוגע וחוזר ונוגע. לבר פדה, על זה הוא לא חולק. כלומר, אם הוא יגע בבשר עצמו, יש נוגע וחוזר ונוגע, והוא יתמה. מה שרבי ישמעאל אמר שהוא לא נתמה, זה אם הוא נוגע באור, שזה לא נחשב שומר, כי הוא שומר על פחות מכזית. על זה הקשו מברייטה, ששם רבי עקיבא אומר, איך אתה אומר שזה לא מטמא, הרי מה שלא מטמא במגע, גם לא יכול לטמא במסע, וזה קשה לבר פדה, כי הרי לדעתו גם רבי ישמעאל מודה שזה כן מטמא במגע, ורק מאחורה זה לא, וענינו, נכון, מאחורה זה לא, ולכן זה עדיין נחשב שזה לא מטמא לגמרי במגע, ולפי רבי עקיבא זה בעיה, אם זה לא מטמא לגמרי במגע, זה גם לא יכול לטמא במסע. אז ענינו על בר פדה, ועכשיו, מה באמת רבי ישמעאל סובר? האם הוא חולק על הכלל הזה או לא? אז לרבי יוחנן מסתבר שהוא חולק, לבר פדה רב אביה יתלבט האם הוא חולק על הכלל או שהוא אומר הכלל נכון רק שכאן כיוון שזה מטמא מקדימה זה מספיק בשביל שזה יטמא גם במסע. הוא שאל את זה את רבונה ורבונה התחמק. ולסיום, עד עכשיו אנחנו שבמסע ודאי ששני החצאים מטמאים, אבל מסתבר שזה מחלוק את הנעים. רבנן אומרים שבאמת הם מטמאים, אבל רבי לעזר וכך סובר אולה אומרים שצריך הגדרה של ניסה, ושני חצאים לא נחשבים שהם ניסאים בבת אחת ולכן הם לא מטמאים. ומה שהמשנה שלנו אמרה שכן אפשר להעמיד שהם לא ממש מנותקים אלא יש ביניהם קו דק שמחבר אותם, ולכן הם כן מטמאים במסע, במגע עדיין זה המחלוקת שראינו כל טוב.